ושלום לפרופסור דן לאור מאוניברסיטת תל אביב.
שלום וערב טוב.
הסיפור הבאמת חזק ומיוחד הזה מאוד של עגנון, הרופא וגרושתו, מה רקעו? מה העולם שבאמת הוא מביא?
קודם כל אני מסכים איתה שזה סיפור חזק ומיוחד, לקראת השידור קראתי אותו מחדש ובאמת הופתעתי בפעם מי יודע כמה, עד כמה הסיפור באמת חזק ועשוי למופת. עכשיו אפשר לראות אותו בכל מיני הקשרים. קודם כל נתחיל משנת החיבור של הסיפור, או שנת הפרסום שלו, שנת 41. וזה לא מקרה, הסיפור הזה בעצם כמעט נתלש מהרומן אורח נטללון שעגנון פרסם ב-1939. יש שם דמות של רופא בשם קובה מילך או מילך, אני לא בטוח בדיוק איך מבטאים את זה. הרופא הזה הוא בן העיירה שיבוש שאליה מגיע המספר שהוא נציגו של עגנון, ובפרק 67 ישנה פגישה בין המספר לבין אותו רופא, ואותו רופא מספר למספר את סיפור חייו מן התקופה שהם נפרדו בדוריהם או בבגרותם עד לאותו רגע, ועולה כאן פרשה של גירושין, של נישואים וגירושין, והרופא מספר לעגנון על כך שהוא היה נשוי, מראה לתמונה של אישה שהייתה אשתו, ומביע באיזשהו מקום חרטה על כך שהוא גירש אותה. השורות האחרונות של הסיפור, אז הוא אומר לו כך בסיום הפרק, הוא אומר, כך ידידית כך, כיצד אמרת אין בוכים על העבר, אם כן לא אבכה. אבל דבר זה אני אומר לך, שתי פעמים שגיתי. פעם ראשונה שגירשתי את אשתי, ופעם שנייה שלא החזרתי אותה. אמרתי לו, המספר אומר לקובה מילך, שגיאה שלישית והיא ראשונה שנסעת אותה. אמר הוא, אפשר כן ואפשר לא. עכשיו, את הסיפור עצמו, מה היה, מתי ניסו, איך ניסו, מדוע גירש אותה, את הסיפור עצמו, עגנון לא מביא בתוך אורח נטללון, ואת אותו חלק, אותו מרכיב של הרומן, הוא החליט להפריד ולהעמיד כסיפור עצמאי, וזה הסיפור הרופא וגרושתו. אגב, אין שום בעיות בזיהוי של הדמות, כיוון ש... אמנם השם לא ניתן, שמה של הדמות קובה מילך הוא רק ברומן ולא בסיפור, אבל הוא מוצג כבן של פחח, כלומר ישנם סימנים מאוד מאוד ברורים שהפרק הזה נלקח מתוך אורח נטללון והפך לסיפור עצמאי. אז קודם כל מבחינת שנת הייצור זה 41. עכשיו, משהו אולי יותר חשוב לשים לב, שהסיפור הזה מתרחש בווינה. והוא מצטרף לסיפור או לשורה של סיפורים שעגנון כותב על, על, על משפחות, ויותר נכון על מערכות של יחסים בין בני זוג, בין גבר ואישה, ובדרך כלל הסיפורים האלה ממוקמים בתוך מרחב התרבות הגרמני, כלומר או בגרמניה או במקרה הזה באוסטריה, כלומר לא בהקשר או לא בסביבה היהודית המסורתית, אלא דווקא בסביבה היהודית המודרנית, וזה בעצם מאפשר לעגנון, אם נאמר כך, לבחון את הזוגיות או לבחון את מערכות היחסים בתוך ההקשרים של מציאות יהודית שהיא מודרנית לחלוטין, אם תרצי, אירופית לחלוטין. בגלל זה הסיפורים האלה גם מזכירים לנו כל כך את הסיפור האירופי, כן. את שכוב, סיפורים קצרים של סופרים אחרים שמתרחשים בתוך סביבה אירופית לכל דבר. לפעמים נדמה שכמעט הזהות ה... בדרכת היהודית של הדמויות היא כמעט נומינלית. עכשיו, הסיפור המובהק או המוקדם בכיוון הזה זה פנים אחרות שהופיע ב-32, הסיפור על אותם שני בני זוג שחיו ביחד ובאים לבית הדין, מתגרשים, ולאחר הגירושין בעצם מכוננים את חיים מחדש.
כן, כן. שעל זה יש גם היום סרטים כאלה ותמות מודרניות.
נכון, נכון, דיברנו על הסרט 5x2, שבעצם מטפל ב...
אבל כאן מדובר באיזה אובססיה באמת לא מובנת, לא הגיונית בעליל.
אני אומר על זה ב-32, אחר כך ב-41 אנחנו פוגשים את הסיפור שעליו אנחנו מדברים, הרופא וגרושתו, שהוא גרושתו, שבאמת מטפל גם כן במערכת יחסים מאוד מורכבת, איך ניגע בזה, ואחר כך ב-49 זה לא מפרסם את פרנהיים, סיפור על אדם שחוזר במלחמת העולם הראשונה, ובעצם מוצא את אשתו עם אחר, מנסה בצורה מאוד מאוד פתטית לשקם את מערכות היחסים ביניהם, והדבר לא עולה בידו. אז כל הסיפורים האלה הם מעין אנטומיות, או אם תרצי, אנליזות, באמצעות כמובן המדיום של הסיפור הקצר האירופי, אלה אנליזות של מערכות יחסים מאוד מאוד מורכבות בין בני זוג, שעגנון כמובן מתמודד עם המערכות האלה בחוכמה ובתבונה.
אבל יש בהם נדמית איזושהי פתולוגיה אפילו הייתי מגדירה.
בסיפור הזה ללא ספק, כלומר, כמובן גם המקרה של פנים אחרות הוא לא פשוט. שבני זוג יוצאים מבית הדין ודווק באותו רגע הם כביכול מתחדשים אחד לשני וכושרים יחסים חדשים. פה הוא כמובן מטפל במקרה, כתבה זה הפרשנות, הביקורת, אני לא מחדש, אבל אולי בכל זאת כדאי לומר, באדם מאוד מאוד כפייתי, אובססיבי, שמפתח קנאה טופולוגית לא במי שמתחרה בו בהווה, אלא במישהו שקיים יחסים עם אשתו עוד לפני הנישואים, כמובן איבדה את פתוליה.
בעצם עם רוח רפאים.
ובאמת הסיפור הזה או הידיעה הזאת הופכת למעין רוח רפאים, לצל ענק שרובץ על הנישואים, הוא מפתח כלפי היחסי אהבה, שנאה, שהם מתקיימים בעוצמות גדולות באופן סימולטני, לאורך כל הסיפור, עד כדי הרס עצמי, כיוון שהוא במו ידיו מוביל לאותם גירושים, שכמו שאנחנו רואים מן הרומן של עגנון, ובגלל זה התחלתי בזה, ברומן של עגנון הדמות אומר, אנחנו פוגשים אותה בעצם אחרי ההיפרדות,
כן.
גם בסיום, אחות, בואי אליי, אנחנו כבר מרגישים שהוא עשה מעשה, והוא בעצם רוצה לחזור בו מן המעשה. אבל ברומן של עגנון, שמעניק לנו את סיפור המסגרת של הרופא וגרושתו, אנחנו מקבלים אינפורמציה ברורה שהוא מכה על חטא. כל הפגישה שלו עם המספר היא פגישה של הקאה על חטא, על משגה נורא שהוא עשה בזה שהוא נפרד מאשתו. אבל הוא מוביל את כל המהלך הזה מתוך אותה אובססיה, מתוך אותה הרדפות או רדיפה של אותה רוח רפאים, בניגוד גמור לאינטרסים שלו עצמו, משום שאין שום ספק שככל שהוא שונא אותה במחאות או בלי מחאות, הוא כמובן גם אוהב אותה.
פרופסור דן לאור, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה איריס, ואני מקווה שהתסקית והשיחה הקצרה שלנו יחזירו את המאזינים אל הספר שהוא באמת יצירת מופת.